הגענו לפסקה האחרונה של פרק ב' בדף פי א'. מר"ן מביא גמרא ממסכת ברכות, ובפרק תפילת השחר, כשחלה רבי אליעזר, הכוונה חלה מחלתו האחרונה, זה הכוונה. נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עולם הבא. כלומר, תן לנו הדרכות כאלה מהותיות ומשמעותיות, שמה שאנחנו נעשה כאן זה מה שיכין אותנו למדרגת הנצח. זה הכוונה. לא במובן הפשטני של למדנו אורחות חיים ונקבל פרס חיי עולם הבא. לא. הם ביקשו הדרכה אמיתית, שאדם מסתגל לחיי עולם הבא בחיי עולם הזה. זה המדרגה האמיתית שאדם צריך לקנות. שעודנו בעולם הזה הוא כבר מוכן, מוכשר, מסוגל לחיי העולם הבא, לטעום את עולמו בעולם הזה. זה מה שהם ביקשו. אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים, ומנעו ביניכם מן ההיגיון, עוד מעט נראה למה הכוונה, ואושיבום בין ברגי תלמידי חכמים, ובשביל כך תזכו לחיי עולם הבא. כלומר, אם אתם תנהגו ככה, אם בעולם הזה בזה תהיו דבקים, אתם כבר בעולם הזה מוכנים לחיי העולם הבא. כי בדברים האלה יש כבר מדרגת עולם השלימות. זה החוכמה הגדולה של האדם. החוכמה הגדולה של האדם היא איך במעשים של עולם הזה הוא כבר תואם מדרגת השלימות של עולם הבא. אז אין לו לאדם שום קושי, כי הוא כבר טעם את הטעם הנכון, הוא כבר שייך לזה, כן? זה לא יזר לו העולם הבא. אנחנו אמורים כבר לקנות את מדרגת העולם הבא בעולם הזה. כך שאנחנו מראש שייכים לעולם השלמות, לעולם הנצח. והמהר"ל עכשיו רוצה להסביר את ההדרכה הזאת שהרב נתן לתלמידיו. מה שאמר, מה?
רק המילה היגיון פה, הכוונה שכל...
זהו, המהר"ל הולך להסביר מה זה. הוא הולך להסביר למה הכוונה. שלמנוע את הבנים מההיגיון. תכף נראה. מנעו בניכם מן ההיגיון, תכף נראה. ברור שלא מדובר בחוכמה שיש בה היגיון. כי חוכמה שיש בה היגיון זה חוכמה טובה. קל וחומר זה דאורייתא. מה זה קל וחומר? היגיון. אז הוא לא בטח נתן להם הדרכה להימנע מחוכמה שיש בה היגיון. אדרבה, זה שכל ישר, זה שכל טוב. לא הכוונה לזה, הוא הולך להסביר בעצמו. מה שאמר, היזהרו בכבוד חברכם. עכשיו הוא חוזר על כל הדרכות שהם קיבלו ממנו. מה שאמר, היזהרו בכבוד חברכם, דבר זה ביארנו למעלה, בנתיב התורה וגם בפרקים. בפרקים הכוונה לפרקי אבות. בפירושו על פרקי אבות. מאיזה טעם כבוד חברו הוא שמביא אותו לחיי עולם הבא, ושם מבואר איתה. כלומר, מעל, כבר טיפלתי בדבר הזה. איך כשאדם נזהר בכבוד חברו, ובו צלם אלוקים, הוא בעצם כבר שייך למדרגת עולם הבא. כן? הוא מבין את הערך שמתגלה בחברו, הוא לא מתייחס לחברו רק כדבר פחות, אלא הוא מבין שבחברו מתגלה נשמה, ואם זה חברו שהוא תלמיד חכם, בטח שיש כאן לכבד את התורה שבו. כלומר, זה אדם שיש לו הבנה בערך האדם, בערך מה שמתגלה באדם. זה מדרגת עולם הבא. להבין את הערך של הדברים, זה עולם הבא. עולם הזה מסתיר את הערך של הדברים. עולם הבא, הערך האמיתי של הדברים הוא גלוי. אז כשבעולם הזה אדם קונה את המדרגה הזאת, שהוא מבין את הערך האמיתי של הדברים, אז הוא כבר מסתכל על הדברים מבפנים. עולם הבא זה הפנימיות של העולם הזה. זה המדרגה שהיא נסתרת, ועל האדם לחפש אותה. אז כשאדם מתייחס בכבוד לחברו, ולא מזלזל בערכו, זה סימן שהוא כבר שייך למדרגה הזאת, שהוא מבין את המהות של הדברים, את הערך של הדברים. זה בכלל דבר כללי, הדבר הזה. שבעולם הזה, עבודתנו היא למצוא את הערך של הדברים. זה אחד מן התפקידים הגדולים של התורה. שלא נתייחס לעולם הזה רק על פי חיצוניותו, אלא שנדע שיש לעולם הזה תוך, יש לעולם הזה תוכן, יש לעולם הזה נשמה, כן? אור. בפנים, מסתתר.
העולם הזה מסתיר את העולם הזה.
נכון. ואנחנו, אם כן, אם נעמיק בהכרת העניינים שיש בעולם, אז נגלה את העולם הבא שלהם. עניין שלנו זה לגלות את העולם הבא. כי ביה השם צור עולמים. ביה השם צור עולמים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות בשתי אותיות. משמו, יא זה אות י' ואות ה', והוא ברא את העולם הבא בי' ואת העולם הזה בה'. זאת אומרת, העולם הזה מגלה כאילו רק חצי, כי זה ה', זה חצי מי'. אבל האמת היא שכשאתה אומר, זאת אומרת ה', אז זה ה'. זאת אומרת, יש שם משהו פנימי שמסתתר בזה, בעשרה מאמרות נברא העולם. אל תסתכל על העולם רק מבחוץ, תראה את המאמר שמסתתר בפנים. וכן, מה שאמר דאו לפני מי אתם מתפללים, גם כן מבואר. מה העניין פה? זה מה שלמדו קודם, כי התפילה התדבקות בו התברך, כמו שביארנו למעלה בפסקה הקודמת. כי המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה. למה? כי הסביר המהר"ל, שתפילה זה בעצם התדבקות במדרגה הנעלמת. האדם, כשהוא מתפלל, הוא מבין שיש מקור לשלמות. להתפלל זה לשים לב שיש פה חיסרון, יש פה חולים, יש פה גלות, יש פה... יש פה חוסר מקדש וכולי. נו, ואז מה אני עושה כשאני מתפלל? אני מבקש שהמציאות החסרה תושלם. יופי. מאיפה היא תושלם? ממקור השלימות. זה העניין. כשאנחנו מתפללים, בעצם אנחנו מחברים את עצמנו למקור הטוב. אנחנו אומרים שכל מה שחסר יכול להיות מושלם. זה הכוונה האמיתית של התפילה. יש, אפשר להסתכל על המציאות ולראות, טוב, זה חסר, זה חסר, זה חסר. נו, זה מה שיש, מה לעשות? המתפלל לא ככה. המתפלל מאמין שאפשר להשלים את החסר. אבל מאיפה הוא ישלים את החסר? ממקור עליון, ששמה לא חסר. אם כן, כל העניין הזה של התפילה, זה כמו בדיוק מה שהסברנו קודם. זה לטפס על המדרגה של העולם הבא, כדי לדלות מתוך שלמות עולם הבא, תשובה ותיקון בעולם הזה.
למה אני לא יכול לעשות את אותו דבר בדיוק שער
העולם,
אם אני לא כל כך שקל בתפילתי?
אם אתה מה?
לא
בלחש.
למה אם אני אגיד את המילה?
לא, כי זה... כן, כי המהר"ל הסביר שכשאדם מתפלל בקול רם, כן, הוא מגביע את קולו, זה מראה על אדם שמאמין רק בגלוי. לכן הוא מגביע את קולו. בעוד שהאדם שמתפלל בלחש, זה אדם שמאמין שיש מדרגה נסתרת, שיש מדרגה נעלמת. לכן גם תפילה בלחש, זאת אומרת, יש, תדע לך שיש, מה עושים כולם? כל אלה שעומדים שם, מה זה הם עושים? כולם בשקט. אם מישהו נכנס באמצע תפילת 18, רואה כולם, שקט, לא מדברים, מה קורה? עם מי הם מדברים? למה הם מחוברים? למדרגה נסתרת, נעלמת. אם כן, זה חוזר עוד פעם לאותה הבנה, שאנחנו בתפילה, המבינים שיש חיסרון של העולם הזה בגלוי, חיסרון של הגלוי שבעולם הזה, אנחנו מבקשים לטפס ולהיכנס לפני ולפנים, ומשם לקחת כל מה שחסר לעולם הזה, כדי להשלים אותו מכוח עולם הבא. כהן גדול, ביום הכיפורים, נכנס מאוד בפנים, לפני ולפנים. ושמה, שמה כל דממה דקה, שמה זה מדרגה מאוד נסתרת. זה לא עבודה גלויה שיש בחוץ, שמה מקריבים קורבנות, והלווים שרים ומנגנים. יש שמה עבודה שבחשאי. הכתרת הקטורת ביום הכיפורים בקודש הקודשים זה עבודה שבחשאי. זה לחבר בין העולם העליון לבין המציאות שלנו, ולהוריד מן העולם העליון דבר מאוד מאוד נסתר, כדי להשלים את החסרון של העולם הזה. אז זה אותו דבר כאן. כן? כי התפילה היא דבקות בו יתברך, כמו שביארנו למעלה. כי המשמיע הקולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה. והתפילה היא הדרך הישרה שהאדם עולה בה אל השם יתברך, כמו שאמר, ותפילת ישרים רצונו. כלומר, לא רק שתפילת ישרים זה רצון של השם, תפילת ישרים זה רצון של השם, אלא על ידי שהישרים מתפללים מתגלה בעולם רצונו. תפילת ישרים פועלת שהרצון העליון מתגלה בעולם. זה הכוונה, הוא תפילת ישרים רצונו. מה מחוללים הישרים בתפילתם? הופעת הרצון העליון. זה העניין. זה עבודה מיוחדת שעושים הישרים בתפילתם. שהם מגלים רצון השם. כן, יהיו לרצון. בלשון זה נרמז עד איכן מגיעה תפילת האדם. עד איכן? עד רצון העליון. מגלים את הנסתר. רצון זה אותיות צינור. על ידי תפילתם הישרים, הם בעצם מותחים צינור בין העולם העליון לבין זה העולם. ואז דרך הצינור הזה, כל מה שחסר לעולם יושלם.
זה ההפך מנביא הבעל,
נכון.
יצעקו יותר חזק.
נכון, כי הם לא מאמינים בכלל בעולם עליון. כן.
אני מנסה לעשות איזושהי הקבלה. בעצם למעשה, בעולם הזה מתגלה עולם מובן. זאת אומרת, על ידי מציאת הערך.
נכון, נכון.
אני חושב על משחק, לא יודע אם משחק מיני, אבל עולם הבא, יכול להיות מצד אחד עולם הבא, the next level, מצד שני זה העולם הבא, שמתקרב.
נכון. ככה הרב ציודה היה מסביר, מה שעכשיו אתה אומר פירושני, ככה הוא מסביר. עולם הבא זה עולם שכל הזמן בא אלינו. כל הזמן בא אלינו. נכון. העולם הזה הולך ויושלם, עד שיום אחד יתברך שזה לא שני עולמות. כשאתה נחבר את היוד של העולם הבא עם האי של העולם הזה, אז נמצא את שם השם שנאמר, ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. כשאנחנו נצליח לחבר את שני העולמות ולא להסתכל עליהם כמציאות מחולקת, אז באמת אנחנו מגיע לגילוי שם השם בעולם. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העבודה הגדולה שלנו. וזה רק על ידי אנשים שמאמינים בערך הנסתר של העולם הזה. יש שני סוגים של אנשים שטועים. סוג ראשון, שמאמינים שלעולם הזה אין עולם הבא. ולכן, אכול ושתו כי מחר נמות. יש לך 70-80 שנה לחיות, תהנה מן העולם הזה, כי אחרי שאתה תעזוב את העולם הזה, גורנישט, אין כלום. אז אתה צריך למצות את העולם הזה. יש סוג שני של אנשים שאומרים שהעולם הזה הוא לא שווה כלום. כל מה ששווה זה העולם הבא. אז העולם הזה זה בכלל קליפה, צריך רק לזרוק אותה לפח. ואז כל העניין זה באמת רק עולם הבא, כל הזמן דברים עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. מה עם העולם הזה? עזוב, העולם הזה לא שווה כלום. הבל, אבלים, הכל הבל. אין שום דבר טוב פה. חייבים רק לעבור את זה, וזה הכל. שתי תפיסות עולם אלה, טעות. זה דבר פשוט, זה טעות. כן.
זה הגישה השנייה של הכל קליפה.
כן.
זה לא יכול להיות, כי זה הגילוי בעצם.
נו, זה בדיוק, נכון.
בלעדי זה אתה רחוק.
נכון, זה בדיוק מה ש...
עם האותיות עם איזשהו גילוי של משהו ש...
שמסתתר באותיות, המחשבה, נכון, אתה צודק.
אנחנו גלות את העולם הבא שבתוך הטקסט, את המסתר הזה,
בלי הקליטה. זה מה שהרמח"ל מסביר בפרק ראשון במסילת ישרים. שבאמת המטרה זה העולם הבא, אבל לא ניתן להגיע לעולם הבא בלי העולם הזה. חוק בל יעבור. כן.
אני לא כך מבין את האנשים, תפילה בכל רע. אפשר להסתכל
על זה. מדובר על תפילה כמובן העמידה. תפילת העמידה, כן.
וכמו אם שער התפילה?
מה? שער התפילה גם יש מקום. יש מדרגות בתפילה.
השאלה שלי, אין מקום לפעמים דווקא לשמוע דרך האוזניים גם את הקול הפנימי הזה?
כן.
זה לא...
יש מדרגות, זה בדיוק מה שאני אומר.
מדרגת אנו.
כן. סוף סוף המטרה היא באמת לשמוע בקול פנימי את הקול הפנימי של המציאות. של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המציאות. ואמר, עכשיו הוא ממשיך לפרש את הגמרא, ומנו בניכם מן ההיגיון. מה הכוונה? מה זה למנוע את בניכם מן ההיגיון? פירוש דרך בני אדם שמלמדים בניהם מליצה ודיבור. ודבר זה נקרא היגיון מלשון הגה. ובערוך, ערוך זה המילון הראשון שקיבלנו על מילות התלמוד בערך הג, פירש פתרון פסוק כצורתו. ואין בזה רק דיבור בלבד, וכמו שאנחנו עושים, שלומדים את הנערים, הכוונה מלמדים את הנערים רק היגיון ודיבור הפסוק, כלומר, כזהירות, אל תלמדו את הבנים שלכם חיצוניות של דברים, רטוריקה. מה הכוונה? רטוריקה זה מה שהיום מלמדים אנשים שנקראים אנשי שיווק. אנחנו, כן, גם נאום. זאת אומרת, אני אשכנע אותך בכל דבר, לא משנה מה, לא משנה, גם סק מלא כלום, אני אמכור לך, כי אני יודע איך לדבר. אני משתמש במילים כדי, כאמצעי, כתחבולה, שכנע אותך. באמת, אני יודע ש... בתוך זה אין כלום. סתם אגה. כלומר, סתם דיבור. פטפוט באלמה. אבל אתה לומד איך מדברים, איך מסדרים משפט, איך משכנעים אנשים. אז זה בדיוק המגמה ההפוכה של עולם הבא.
למה?
זה בדיוק המגמה ההפוכה של עולם הבא.
זה נכון ברגע שלנו.
כי כל המטרה שלנו, מה אמרנו שהיא? לגלות בעולם הזה את הערך האמיתי של הדברים. לא להשתמש במילים כמשחקים כדי להשפיע על זולתנו, אלא ההפך, לראות במילים תיבות. אתם יודעים שבלשון של רבותינו המילים נקראות תיבות. למשל, ראשי תיבות. זה נשאר. בביטוי הזה ראשי תיבות, נשאר הביטוי תיבה למילה. למה מילה היא תיבע? מה פתאום? עשינו תיבע. כי תיבע זה קוד, הערך של התיבע מביאים לך מתנה. פסט, איזה עטיפה, איזה קופסה יפה. ואז אדם פותח את התיבע, ופותח את הקופסה, וכשהוא פותח מה הוא מצא? כלום, ריק. אז זה אכזבה גדולה. תעשו פעם תרגיל כזה, תראו איזה אכזבה יש לבן אדם, למרות שהעטיפה מאוד יפה והקופסה מאוד מעודרת, אבל בפנים ריק. אז זה התכוון רבי אליעזר, תיזהרו כשאתם מלמדים את הבנים שלכם, תלמדו אותם להכיר את ערך הדברים, לא להתפס למילים, לא לדעת להשתמש במילים ותורת ההיגיון. תגיד את זה ככה, אם תגיד את זה ככה אז הוא מבין ככה, ואם תגיד את זה ככה אז הוא יבין ככה, ואתה תצליח לעבוד עליו ולשכנע אותו, ובעצם הוא יגיד לך אבל לא נכון, זה לא מה שאמרת, תגיד מה פתאום, זה כן מה שאמרתי לך, כי בעצם כשאתה אמרת, התכוונת לדבר אחר, ואפשר להבין את הדברים בשתי פנים, אז הוא מבין ככה, ואתה התכוונת ככה, וככה אתה משחק את כולם, עם כולם, ואתה מסדר את כולם, וזה מה שעושים מהיום עד הלילה, אומר המהר"ל. וזה נזק מאוד גדול. למה זה נזק מאוד גדול לדבר הזה? כי הבנים, כלומר אלה שצריכים לחנך אותם, מתרגלים למחשבה שבעצם אין ממש במציאות. הכל ריק, הכל סתם. יש לזה אפילו שם. הכל דיבורים. כלום. מצד האמת אין כלום. הכל דיבורים. ואז אנשים האלה, כשאתה תחנך ככה ילדים, הם לאט לאט לא יאמינו יותר בערך הדברים. הם יחיו את העולם הזה בלי לחשוב שיש באמת ערך בכל מה שאנחנו, מה קורה פה. מה קורה פה? זה הכל, שום דבר לא שווה. הכל משחקים. כולם פה שחקנים. הכל זה משחק פה. ככה יחשבו. זה הייתה תפיסת העולם של היוונים. היוונים המציאו את התיאטרון. מה זה תיאטרון? הכל זה משחק. מעלים אנשים על הבמה, אנשים שם עושים הצגות, רק הצגות, הכל זה רק הצגות. כל החיים זה הצגה אחת גדולה. אין ממש, לא קורה שום דבר, לא תתרגש, הכל בסדר. ואז כמובן, זה הדרך הטובה ביותר, להפסיד את העולם הבא. כלומר, להפסיד את הערך האמיתי של הדברים, מסוכן מאוד. זה ככה הוא מסביר מנו בניכם מן ההיגיון. כן? וכמו שאנחנו עושים, שלומדים את הנערים, רק היגיון ודיבור הפסוק. לא את האמת שבו. יש אנשים, למשל, שלוקחים, הם קוראים לזה לעשות ניתוח טקסטים. לוקחים פסוקים מן התנך, ועושים ניתוח טקסטים. מה הייתה כוונת הכותב? מה אתה חושב? אם אתה חושב, פעם מישהו סיפר לי שהוא היה בשיעור בתנך כזה באוניברסיטה, ואז המחצה התחיל להגיד כל מיני דברים קצת מוזרים, ואז התלמיד שאל את המחצה, מאיפה זה לך מה שאתה מדבר? מה שאתה מספר? מאיפה זה הפירוש הזה? המרצה אמר לו ככה, זה מה שאני חושב, אבל אתה יכול לחשוב אחרת. כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. אתה ככה, אני מבין את הפסוק, אתה תבין כך שאתה רוצה. מיליון פנים לפסוק, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. לכך אמר, או שיבום, ומה התיקון? שזה לא ככה. או שיבום בין ברכי תלמידי חכמים, ללמד אותם חוכמה, חוכמה אמיתית. מה האור שהקדוש ברוך הוא הסתיר בפסוקים? מה יש בתיבות? מה האור שיש בפנים? והוא מביא לחיי העולם הבא. כי הוא בכלל מה שאמרו, שלושה מנוחלי העולם הבא, המגדל בניו לתלמוד תורה, וכו', כמו שביארנו כבר למעלה בנתיב התורה. כי אתה הרגלת את הבנים להאמין שבכל דבר יש נשמה, יש אור, יש חוכמת השם, וזה לא הכל משחק מבחוץ. ומפני שאמר שילמד אותם אורחות חיים, נכון מה שהם ביקשו? מה הם ביקשו מהרב שלהם? רבינו למדנו אורחות חיים, ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אז אומר המהר"ל, מפני שאמר שילמד אותם אורחות חיים, הוא הדרך שעולה מלמטה למעלה. מה זה אורח? אורח זה דרך. אז מה הם ביקשו בעצם? רבינו, תראה לנו מה הדרך שמחברת בין העולם הזה לעולם הבא. אנחנו רוצים לדעת איפה היא על המפה. תראה לנו את הדרך הזאת עד שמגיעה למעלת עולם הבא. אנחנו רוצים שתיתן לנו הדרכות, שלטים, שכל שלט אומר לעולם הבא, כיוון ההוא, ימינה, שמאלה. וזה נקרא אורחות חיים. לכך זכר אלו שהם אורחות חיים, ואמר, כי אם, רבי אליעזר אמר לתלמידיו, כי אם רוצים לעלות באורחות חיים, שיתחילו למטה. כי הרי רוצים את הסולם, נכון? לטפס עד לשם. אז מתחילים למטה, ויעלו למעלה. דבר ראשון, מנו בניכם מן ההיגיון, וזהו כמו התחלת האורח. דבר ראשון, טפלו בבנים. החינוך הוא בסיס לכל. דבר ראשון. למה? כי מה שהוא יקבל כשהוא קטן, זה יכין אותו לתפיסת עולם מתוקנת לעתיד לבוא. אתה רוצה לקבל אנשים שיגיעו למדרגה עליונה, תתחיל בגיל 5. אל תתחיל בגיל 50. כן? ויעלו למעלה. מנו בניכם מן ההיגיון, וזהו כמו התחלת האורח, לפי שהוא מדבר מן הקטן, שמחנכים אותו בראשון. אחר כך, ויזהרו בכבוד חבריכם, זה השלט השני. הוא יותר התעלות באורח הזה למעלה. למה? כי אחרי שהוא הוא נתן הדרכה לגבי קטנים, נמחה, הוא נתן הדרכה למי ששווה לך. מי זה? חברך. ודעו לפני מי אתם מתפללים, וזהו סוף האורח. פה אתה כבר מגיע לתחנה האחרונה. למה? כי פה דעו לפני מי אתם מתפללים, כבר הגעת לקדוש ברוך הוא, ודעו לפני מי אתה מתפללים, וזהו סוף האורח העולה אל השם יתברך, שהוא עילתו לגמרי. ולכך הזכיר שלושה דברים אלו שבהם מתעלה האדם אל השם יתברך. כלומר, קטן שווה למעלה ממך. אם בכל אחד מן התחנות האלה אתה תהיה שייך לאמת שבתוך העולם הזה, אז אתה תגיע בסופו של דבר למדרגת עולם הבא. ודע, אומר המהר"ל, שראוי היה לומר קודם שימנעו ביניהם מן ההיגיון שהוא ראשון. כלומר, הוא חוזר לסדר שבו רבי עזר אמר את הדברים. כי מה הוא התחיל? אמר להם, יזהרו בכבוד חבריכם. ככה זה כתוב כראשון בגמרא. אז הוא אומר, לא, לפי מה שאני אמרתי, הוא היה צריך להתחיל במנו בניכם מן ההיגיון. למה הוא התחיל דווקא בחבר? חבר זה כבר מדרגה שנייה. אז הוא מסביר את זה. ודע שראוי היה לומר קודם שימנעו ביניהם מן ההיגיון, שהוא ראשון. רק שהתחיל בחברו, מבנה שחברו כגופו. ויש להקדים דבר שהוא כגופו, שהוא בגופו. כלומר, המגע הראשון של האדם זה תמיד עם אנשים שדומים לו, כן? אחר כך, כן, זה כמו אדם. ההתפתחות של האדם זה קודם כל מתעסק בחברים. אחר כך נהיה מתחתן, מקים בית, ואז נולד לו בן, ואז הוא מתחיל לחשוב, טוב, זה יפה מאוד לדבר עם החברים, אבל מה עם הבנים שלי? אז זה בכרונולוגית, זה מופיע אצלו כדבר שני, כרונולוגית. למרות שמצד הערך, זה היה צריך להיות הדבר ראשון. ויש לך להבין כי אלו שלושה דברים, הם דרך הסלולה וישרה, והוא אורחות עולם הבא לגמרי, שעולה אל מעלה העליונה, ודי בזה, כי רמזתי לך דברים גדולים, שכל ההדרכה של תורה זה לחשוף ולגלות הערך המסתתר בכל ענייני עולם הזה. זה העניין. כן.
קודם
מה?
נכון,
לא את העולם הזה אמיתי.
כן,
לא, בסדר. כן, כן.
ומצב ההפוך זה שדרך העולם הזה הוא מתעלה את העולם הבא. האם שחיים רק את העולם הזה ומפסידים את העולם הבא, הם בעצם לא חיים את העולם הבא כאן.
נכון.
ואלה שחיים את העולם הבא, הם חיים את העולם הבא דרך הגלוי. זאת אומרת שזה כאן.
בעולם הזה...
אלה מפסידים את החוויה של העולם הבא כאן. ואלה חיים את העולם הבא דרך הגלוי כאן. זה רק ההסתכלות הזו דרך הגלוי, וההסתכלות האלו, השנייה של לחיות את העולם הבא, שניהם באותה זמן, מבחינת זמן זה אותו זמן, רק חוויה או הסתכלות אחרת.
אנחנו עוסקים במהות כאן, לא כל כך בזמן. יכול להיות שזה לוקח לאדם...
אני חותב להבין שזה לא שמפסידים את העולם הבא בנקודת זמן אחרת, זאת אומרת, אחרי יציאה מהגוף, אלא כאן הם לא חיים את העולם הבא. כי אם אני מגלה את העולם הבא דרך גלוי, אז בעצם המציאות של העולם הבא היא שלי כאן, עכשיו.
זה באמת האדם שמשלם, זה אדם ש... בעולם הזה יש לו כבר הוויה של עולם הבא. למשל, שבת. מעין עולם הבא. חכמים אומרים שאתה אתה, אתה, אתה בתוך העולם הזה. ובעצם אתה נכנס עם השבת לזמן עולם הבא. אתה יכול לחיות את זה כבר כך. ממש. פועל.
הוא אומר שההתגלות של העולם הבא היא דרך החיים, אורח חיים.
אורחות חיים.
מה שייך המוות?
מה שייך מוות? באמת לא שייך. זה באמת לא שייך. באמת, זה המוות, זה באמת להתפטר מן האשליה. זה כל העניין של המוות.
אבל אין לי יותר אפשרות להתגלות בחיים.
כן, בחיים, בחיים במדרגה אחרת. הצדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. זה לא משחק. זאת אומרת, הצדיקים הם חיים, מדרגה אחרת של חיים. בעולם הזה חיו מדרגה מסוימת. וכשהם עוזבים את המדרגה של העולם הזה, הם באמת ממשיכים לחיות. רבנו בחיי מסביר את זה, לגבי יעקב אבינו לא מת. זה לא שהם, הם לא, בכלל לא מפסיקים לחיות. ההפך, חיים יותר. והחיים שלהם הם כל כך ערכיים וכל כך שלמים, שבבא ימים, שאתה שחי בעולם הזה, אתה לא רואה אותם. זאת אומרת, החיסרון הוא לא בהם, הוא בך. זה הפוך.
ואיפה מתגלים?
הם מתגלים, ברור שהם מתגלים. משל רשי חי הרבה יותר מאשר לפני 1,000 שנים. תראה עצמך כמה פעמים אומרים רשי ביום. וברוך שהוא מלווה את כל מי שלומד רשי. אין מה לדבר. ככה אומר התלמוד הירושלמי. והיו עיניך רואות את מוריך. זה לא אותן עיניים, זה לא עיניים שפתאום אתה רואה את הדמות של רשי מולך. לפעמים זה גם קורה. אבל זה בעיקר, זה ציורים אחרים. אבל זה ציורים קיימים, מאוד חיים.
משמע
שאין מוות, זהו, זהו, נכון, בדיוק. כן. זה המוות, זה להשתחרר מן האשליה.
שפתי צדיקים.
שמן הדמיונות. כבר.
גם המערל בו איתנו.
המערל איתנו.